אני הולך לפסיכולוג פעם בשבוע, וזה כנראה השיא השבועי שלי. אני מצפה לכל פגישה. לפעמים אני כל כך מצפה לפגישה, שהפגישה לא משקפת את מזג הרוח העיקרי שלי בזמן השגרה. כי אני מגיע כבר כשאני מדלה באדרנלין. ואפילו אמרתי את זה לפסיכולוג שלי פעם אחת. אבל זה לא שיש באמת משהו לעשות עם המידע. הסיבה שאני מספר את כל זה כהקדמה היא כי אני לא יודע מאיפה להתחיל. אבל בשלב הטיפול השבועי שלי יש איזו נקודת סידור מחשבות ואיסוף מידע שנצבר בראש שלי, שאגב, מאובחן בהפרעות קשב וריכוז בין היתר, אני מניח שזה יורגש. אבל בכל מקרה בנקודה הזאת בשבוע אני מצליח לארגן את מחשבותיי, וזה המטרה של כל הדבר הזה בעצם. לארגן את כל המפוזרות שלי תחת משהו שאולי לא תמיד יהיה הגיוני, אבל יתחבר בעיניי. מה שחשוב הוא הניסיון, ולא אם הצלחתי באמת לגרום לזה להיות הגיוני. אני אוהב לחזק את דבריי עם קלישאות שאני משתמש הרבה פעמים בצורה פרודית ואירונית, אבל יש בהם גם אמת. אז במקרה הזה אומר שמה שחשוב זה הדרך ולא התוצאה. הדברים החשובים נסתרים מן העין. ציטוט של הנסיך הקטן. אוקיי, אז אתחיל בנושא שהגבולות שלו יכולים להיות מאוד קיצוניים, ואולי הם נמתחים עוד יותר במרוצת השנים. הכותרת היא לגונן זה לא לתמוך. והנה שתי הקצוות של הספקטרום. תמיכה מצד אחד, וסירוס על הקצה השני. הסירוס כאן הוא מטאפורי. אבל הוא מתאים, כי זה חוצה את גבול ההתעללות. אתם תשפטו. אני אנסה להיות פחות מופשט. אז אנסה לתאר מקרה. בזמן טיפול משפחתי, סיפור אמיתי דרך אגב, אין כלום מתחת, הורים של מישהו שאני מכיר, נקרא לו א', לא חשוב שמות, התעמתו עם השאלה, איזו טעות חינוכית עשיתם במהלך הגידול שלי? אני לא צריך להגיד שנקודת ההנחה שלי היא שכל ההורים עושים טעויות ודופקים את הילדים שלהם בצורה כזו או אחרת. על זה יש קונסנזוס חברתי. בכל מקרה, לאחר ניסיון לא קצר לגרום להם להתבונן בצורה אמיתית, ככל שניתן, על הדרך שעברו, ודרך אגב, הילד כבר בן 21. לא כזה קטן. אז התשובה שלהם הייתה, בסופו של דבר, נתנו לך יותר מדי. דאגנו לך, עטפנו אותך, פינקנו אותך, עשינו יותר מדי בשבילך, הקרבנו עבורך. אני רוצה לדבר ולהתעכב על המילה הקרבה רגע. היא מגיעה עם איזושהי קונוטציה מוטעת של קדוש מעונה. אבל בהגדרה, הקרבה זה לא תמיכה. זה גבול הרמומי, מכיוון שהקרבה היא למעשה סחר חליפי. יש עבור התמורה. השורש קוף ריש בית בונה את המילה. זה נכון. התמורה אבל היא קרבה. והדגש שאני רוצה לדבר עליו הוא דווקא על התמורה. כי אם נחזור למקרה שלנו, א', הילד הזה, בכלל לא רואה את ההקרבה, לפחות לא במובן של מה שהחברה רואה כקונוטציה חיובית. הוא לא רואה את כל הטוב הזה שהוריו הרעיפו עליו לכאורה. בחוויה שלו, הוא תמיד קיבל מהם ביקורת רעילה ותחושה שמעולם לא האמינו בו. מעולם לא קיבל פידבק חיובי, רק תלונות. והנה פרדוקס ראשון. האם הורה שרוצה לתת לילד שלו תחושת הצלחה ומפנה עבור הילד כל מכשול אפשרי, הוא מטפל בדריכות בכל קושי שעלול להסתיים בכישלון, ואפילו שהמילים שיצאות לו מהפה הם אתה מצליח, אתה יכול, אני מאמין בך וכו' וכו', בסופו של דבר נותן לילד את המסר ההפוך? כי למעשה הורים מזלזלים בילד בכמה רבדים. קודם כל, הם יוצאים מנקודת הנחה שהילד לא יזהה את כל פעולות ניקוי המכשולים האלה שנעשות עבורו. דבר שני, הם לא באמת חושבים שיש בו את המסוגלות הטבעית. אחרת, מלכתחילה ההורה לא היה טורח לעשות את כל זה. וגם הטיעון שזה נובע מתוך צורך בשליטה, מכיל בתוכו את אותו אלמנט של ספקנות ביכולותיו של הילד. ודרך אגב, הילד יזהה את כל הפעולות האלה של הניקוי מכשולים. אבל יותר חשוב ממהיכן זה נובע, כך או כך המסר הוא זה שמלווה את הילד במהלך התבגרותו. כל פנימי שנשאר להזכיר לו שהוא לא באמת טוב כמו שאחרים תופסים אותו. עמוק בפנים הוא מרגיש שאין בו את היכולת האמיתית להתמודד, והוא מודע למסכה הזאת שהוא חובש. וכאן נולד פרדוקס נוסף. המסכה עובדת. וככל שהיא משרתת אותו יותר, כך גם הדימוי העצמי שלו נהיה קשה יותר. ואף אחד לא יודע שמה שמנהל אותו זה הצורך לרצות, ואף אחד לא יודע שהקושי הוא הרבה יותר גדול ממה שנראה על פני השטח. אני רוצה להעיר הערה. המילה פרסונה, שבעברית משמעותה אישיות, מקורה מלטינית. האם ידעתם שפרסונה בלטינית משמעותה מסכה? המסקנה שלי, שאישיות היא בהכרח לא יכולה להיות אותנטית באופן טוטלי. תחשבו על זה, אבל אני רוצה לחזור למקרה שלנו. תשאלו את השאלה אולי, האם להורה כזה, שלא מוכן להודות, גם אחרי שנים וגם אחרי שנים בטעות, כי גם הלכאורה טעות של היינו הורים טובים מדי, לא מספיק מתוחכמת בשביל להסוות את החוסר רצון שלהם להודות בטעות, כי ברור שהיא מוציאה אותם טוב. אז האם להורים כאלה אין שום אחריות במה שהילד הזה גדל להיות? האם זה אפשרי באמת להיות חסרי השפעה על מה שהם טוענים ככפיות טובה של הילד שרק קיבל אין סוף של טוב? והאם זה הוגן לבקר מבלי לבקר את עצמך? הביקורת עצמה ממשיכה את אותו דפוס עקבי של התעללות שאומר בסאבטקסט, אתה ילד מזעזע, אבל אנחנו הורים כאלה מדהימים, שאתה, למרות שאתה לא ראוי לאהבתנו ותמיכתנו, עדיין מקבל אותה. אתה לא הרווחת את זה, אבל בכל זאת ניתן לך אותה, כי אנחנו הורים כאלה טובים. אתם יודעים מה הילדים כאלה גדלים להיות לפעמים? אתם מכירים את הילדים האלו שאומרים עליהם באספות הורים, שיש להם פוטנציאל והם לא מממשים אותו? לא מקרה כזה נדיר. אתם מכירים את אלה שמתאהבים בפוזיציה הזאת ותמיד רוצים לשמור את הפוטנציאל כאפשרות שלא תמומש, כי אז הם יאבדו את העילה של היהלום הלא מלוטש, ובנוסף זה משמש להם כתירוץ להישאר באזור הנוחות ולהימנע מכישלון. בסופו של דבר, הם תמיד ירגישו שהם מתחזים, שהם מנהלים איזושהי סוג של תרמית. כשהם גדולים, הם כבר מכורים כל כך להתניה הזאת, שהם ימצאו איזו גישה משועממת ודיבור סרקסטי ומפועק כדי להצדיק את הפסיביות שלהם. ימצאו תפיסות עולם של חוסר משמעות שמסוות בהרמומיות את המשהו הרבה יותר פנימי שאין לו לגיטימציה בתוך תוכם. וככל שהם נמצאים יותר זמן בתוך הדבר הזה, הם מתקרבים לנקודת אל חזור, שכשהם יחשבו על שיקום עצמי יום אחד, כשהם בוגרים אולי, הם כבר לא יוכלו לעשות את זה. ועוד יותר גרוע, אולי הם לא ירצו. ויש כאן משהו מעוות. האם ילד צריך להיות ראוי בשביל להיות אהוב? למה האפשרות שהוא ידע שהוא אהוב לא משנה מה, לא נאמרת? אני רוצה להקריא לכם סיפור קצר, שבעיניי מתאר בצורה מופלאה את הנושא הזה. הסיפור נקרא לשבור את החזיר, וכתב אותו אדגר קרת. אני אתחיל לקרוא אותו. אבא לא הסכים לקנות לי בובה של בר סימפסון. אמא דווקא כן רצתה, אבל אבא לא הסכים לי, אמר שאני מפונק. למה שנקנה לו, אה? אמר לי אמא. למה שנקנה לו? הוא רק עושה פיפס ואת כבר קופצת לדום. אבא אמר שאין לי כבוד לכסף, ושאם אני לא אלמד את זה כשאני קטן, אז מתי אני כן אלמד? ילדים שקונים להם בקלות בובות של בר סימפסון, גדלים אחר כך להיות פושטקים שגונבים מקיוסקים, כי הם מתרגלים שכל מה שהם רוצים בא להם בקלות. אז במקום בובה של ברט, הוא קנה לי חזיר מכוער מחרסינה עם חור שטוח בגב. כל בוקר אני צריך לשתות עכשיו כוס שוקו, אפילו שאני שונא. שוקו עם קרום זה שקל, בלי קרום זה חצי שקל, ואם אני ישר אחרי זה מקי, אז אני לא מקבל שום דבר. את המטבעות אני מכניס לחזיר בגב, ואז כשמנערים אותו, הוא מרשרש. כשבחזיר יהיו כבר כל כך הרבה מטבעות, שכשינערו אותו לא יהיה רעש, אז אני אקבל בובה של ברט על סקטבורד. זה מה שאבא אומר. ככה זה חינוכי. החזיר דווקא נחמד. אף שלו קר כשנוגעים בו, והוא מחייך כשדוחפים לו את השקל בגב, וגם כשדוחפים לו רק חצי שקל. אבל מה שהכי יפה, זה שהוא מחייך גם כשלא. המצאתי לו שם. אני קורא לו פסח זון. על שם איש אחד שפעם גר בתיבת הדואר שלנו, ושאבא שלי לא הצליח לקלף לו את המדבקה. פסח זון הוא לא כמו הצעצועים האחרים שלי. הרבה יותר רגוע. בלי אורות וקפיציים ובטריות שנוזלות לו בפנים. רק צריך לשמור עליו שלא יקפוץ מהשולחן. פסח זון, תיזהר, אתה מחרסינה. אני אומר לו כשאני קולט אותו מתכופף קצת ומסתכל על הרצפה, והוא מחייך אליי ומחכה בסבלנות עד שהוריד אותו ביד. אני מת עליו כשהוא מחייך. רק בשבילו אני שותה את השוקו עם הקרום כל בוקר. בשביל שאוכל לדחוף לו את השקל בגב ולראות איך החיוך שלו לא משתנה חצי. אני אוהב אותך, פסח זון. אני אומר לו אחרי זה, ואני גם אוהב אותך תמיד, לא חשוב מה, גם אם תפרוץ לקיוסקים, אבל שלא תחשוב אפילו לקפוץ מהשולחן. אתמול, אבא בא, הרים את פסח זון מהשולחן, והתחיל לנער אותו הפוך ובפרעות. תיזהר, אבא, אמרתי לו. אתה עושה לפסח זון כאב בטן. אבל אבא המשיך. הוא לא עושה רעש. אתה יודע מה זה אומר, יואבי? שמחר תקבל בר סימפסון על סקטבורד. יופי, אבא, אמרתי. בר סימפסון על סקטבורד, יופי. רק תפסיק לנער את פסח זון. זה עושה לו בחילה. אבא נתן לי את פסח זון והלך לקרוא לאמא. הוא חזר אחרי דקה, כשביד אחת הוא גורר את אמא, וביד השנייה הוא מחזיק פטיש. את רואה שצדקתי? הוא אמר לאמא. ככה הוא ידע להעריך דברים. נכון, יואבי? בטח שאני יודע, אמרתי. בטח, אבל למה פטיש? זה בשבילך, אמר אבא, ושם לי את הפטיש ביד. רק תיזהר. בטח שאני אזהר, אמרתי. ובאמת נזהרתי. אבל אחרי כמה דקות, לבא נמאס, והוא אמר, נו, תשבור כבר את החזיר. מה? שאלתי. את פסח זון? כן, כן, אמר אבא. נו, תשבור אותו כבר. מגיע לך בר סימפסון. עבדת מספיק קשה בשבילו. פסח זון חייך אליי חיוך עצוב של חזיר מחרסינה, שמבין שזה הסוף שלו. שימות הבר סימפסון. שאני אתן עם הפטיש בראש לחבר? לא רוצה סימפסון. החזרתי לאבא את הפטיש. מספיק לי פסח זון. אתה לא מבין, אמר אבא. זה באמת בסדר. זה חינוכי. בוא, אני אשבור אותו בשבילך. אבא כבר הרים את הפטיש, ואני הסתכלתי על העיניים השבורות של אמא, ועל החיוך העייף של פסח זון, וידעתי שהכל עליי. אם אני לא אעשה כלום, הוא מת. אבא, תפסתי לו ברגל. מה יואבי? אמר אבא, כשהיד עם הפטיש עוד באוויר. אני רוצה עוד שקל, בבקשה. התחננתי. תן לי עוד שקל לדחוף לו, מחר, אחרי השוקו. ואז לשבור, מחר, אני מבטיח. עוד שקל? חייך אבא, ושם את הפטיש על השולחן. את רואה? פיתחתי אצל הילד מודעות. כן, מודעות, אמרתי. מחר. היו לי כבר דמעות בגרון. אחרי שהם יצאו מהחדר, חיבקתי את פסח זון חזק חזק, ונתתי לדמעות לבכות. פסח זון לא אמר כלום, רק רעד לי בשקט בידיים. אל תדאג, לחשתי לו באוזן. אני אציל אותך. בלילה חיכיתי שאבא ירדה מול הטלוויזיה בסלון, ואז קמתי בשקט בשקט, והתגנבתי ביחד עם פסח זון מהמרפסת. הלכנו המון זמן ביחד בחושך, עד שהגענו לשדה עם קוצים. חזירים מתים על שדות, אמרתי לפסח זון, כששמתי אותו לרצפה של השדה. במיוחד על שדות עם קוצים. יהיה לך טוב כאן. חיכיתי לתשובה, אבל פסח זון לא אמר כלום, וכשנגעתי לו באף בתור שלום, רק תקע בי מבט עצוב, הוא ידע שלא יראה אותי יותר לעולם. סוף הסיפור. הדבר שמהדהד הכי בעוצמה בסיפור הזה עבורי, זה הסיום. שהשאיר אותי עם תחושה מרה, של חוסר מזור. אבל זו הסיבה גם שאני כל כך אוהב אותו. התחושה הזאת משרתת את המסר. כי זה לא אמור להיות מלווה בתחושה של סגירת מעגל. והפער הזה בין הציפייה לסגירת מעגל, כי זה נכתב כמו סיפור לילדים, די גנרי במובן של המבנה שלו. לבין החוסר הזה, יצר את העד המצמרר הזה שאני מנסה לתאר במילים. אבל להבדיל מאדגר קרת, אני כן רוצה להציע סוג של מזור. וזה אחד היתרונות של הפורמט הזה של פודקאסט. תראו, בפלטפורמה של סיפור, החלק החשוב נעשה באמצעות הסיפור. גורם לנו לשאול שאלות ולנתח ולפתח ולנסות להבין את האמת שמסתתרת בסיפור. סופר לא ידון בפרשנות שלו. בדרך כלל, הם לא אוהבים לעשות את זה. מכיוון שאז הוא יפספס את כל הרעיון שבגללו הוא התחיל. כאן בפודקאסט אני יכול להציע את הפרשנות הסובייקטיבית שלי, כי המחויבות המוסכמת בפורמט הזה היא כמעט ולא קיימת. אז אני לא אכנס יותר מדי לתיאוריות פסיכולוגיות, אבל מה שאנסה להסביר יהיה ניסיון לתרגם תיאוריה פסיכולוגית לדבר קונקרטי יותר. במהלך הלימודים שלי, נשאלה השאלה מהי אם טובה דייה, מושג פסיכולוגי שטבע ויניקוט. אני רוצה רק להעיר שהיום מתייחסים להורה טוב דיו, כי כשמדברים על אם טובה דייה, הכוונה לדמות הורית, שאותה גם אב יכול לעשות והפוך. בכל מקרה, נוצר איזשהו דיון מפותל בכיתה. אחת הטענות הייתה שמה שמכריע אם האם טובה דייה או לא, הוא הכוונה. המרצה ענתה, האומנם? אז אני רוצה להציע שבמקום כוונה, נדבר על זה במובן של אובייקט מול סובייקט. וזה כל מה שצריך על מנת להיות הורה טוב דיו. מה שצריך הוא להכיר בילד כסובייקט. זו הגדרה שפחות ניתנת לאינטרפנטציה בהשוואה לכוונה. אז בסיפור שלנו, הייתה דמות שהכירה בסובייקטיביות של דמות אחרת. בואו נדבר על זה. היה לנו את האבא, שבאופן חד משמעי לא ראה את רצון הילד. הוא אולי חשב שהוא עושה את הדבר הנכון עבורו, אבל האם הוא הכיר בו כאישות עם צרכים, תודעה ואינדיבידואליות משלו? אתם תגידו פה אחד שלו. האם האם הכירה בסובייקטיביות של יואב? אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו יודעים שהאמא בסיפור הייתה אובייקט, אפילו יותר משני מהפטיש. שימו לב, אדגר קרת תיאר שאבא גרר ביד אחת את אמא, וביד שנייה את הפטיש, וזה מייצר באופן תת-תודעתי אולי את ההשוואה בין האם הפסיבית לבין חפץ דומם. הייתה רק דמות אחת שלא הייתה מרוכזת בעצמה באופן טוטלי. האם זה פסח זון? פסח זון הוא אובייקט. יואב נתן לו משמעות בדמיונו של חזיר שמחייך אליו כי הוא בחר. במודע. אבל הקורא יודע שהוא רק חפץ, פסיבי. יואב אומר על פסח זון את מה שההורה היה צריך להגיד לו. שהוא יאהב אותו לא משנה מה. גם אם יהיה פושטק ויגנוב מקיוסקים. אבל שלא יעיז לקפוץ מהשולחן. וחברים, יש כאן את הכל. יואב הילד מלמד אותנו. הוא לא רק מכיר בסובייקטיביות של פסח זון, הוא מעניק לו אותה, הוא משגיח עליו כי הוא יודע מה מסוכן עבורו, שלא ייפול מהשולחן למשל. והכי חשוב, הוא לא שופט אותו. אפילו אם יגנוב מקיוסקים הוא יאהב אותו. אני רוצה לציין עוד איזושהי הערה. הסיפור הזה נכתב במקור לקובץ סיפורים קצרים, געגועי לקיסינג'ר. אבל ישנה גרסה חדשה יותר של הסיפור הזה, הסיפור הזה בלבד, והיא מודפסת עם איורים שמלווים אותו, של דוד פולונסקי. והספר כולו יותר מונגש כספר ילדים. אני קורא אותו עם הבן שלי, שהוא בן 6 והוא מאוד אוהב אותו. בכל מקרה, רציתי לדבר על האיורים שבעיניי הם לא פחות ממדהימים, והם תורמים לסיפור לא פחות מהטקסט עצמו. אני אתן לכם דוגמה של האיור האחרון. אני פשוט אתאר אותו, כי זה פודקאסט. אז הציור הזה תופס שני עמודים שלמים, ללא טקסט. משפט הסיום מופיע עמוד לפני. ורואים שם את יואב שמכסה את אבא שלו שנרדם בסלון, כשהוא חזר הביתה לאחר שנפרד מפסח זון. ובחלון יש ירח וכוכבים בצבע ורוד שמציינים את הזיכרון של פסח זון. אני לא ציינתי, אבל כל הציורים הם מונוכרומטיים, למעט את דמותו של פסח זון שתמיד מופיעה בוורוד בוהק. אז בגלל זה הכוכבים שהם ורדרדים הם מסמלים את פסח זון בעמוד האחרון. ומה שניכר זה שאפילו שאף אחד מההורים לא הכיר בסובייקטיביות של יואב, וכנראה שזה גם לא ישתנה בעתיד, יואב עדיין ראה את אבא שלו באותה חמלה שלמד מפסח זון. מטרת החזיר בעיני אב הייתה שונה. הייתה ללמד את יואב ערך של כסף בעולם קפיטליסטי, אבל יואב למד דבר אחר מפסח זון שהוא הרבה יותר חשוב. והחמלה הזאת ניכרת כל כך יפה באיור האחרון בספר. בעיניי זאת עבודה גיונית. חברים, תודה רבה שהזנתם. בהנחה שאתם קיימים באמת, כי אולי אני סתם מדבר עם עצמי. אולי אני מכיר בכם כסובייקטים בצורה ילדית, כמו שיואב הכיר בפסח זון. אבל בעבור הסיכוי הקטן, שיש מישהו מאחורי אוזניות ושרד את כל המספר דקות הזה שאני עדיין לא בדקתי, אז אני מכיר תודה, ונתראה בפרק הבא.